ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אברהם חטא בשלושה דברים, שלוש דעות מה הוא חטא, ובגלל זה נגזר בניו יצאו לגלות. למה לא אברהם בעצמו? אף כי חושייה זו חושייה שאין לה טעם, כי לפעמים יברון יש לבנים ולא לאב, בזכות האב הגנה עליו, אין לבנים את הזכות הזה. אז זה לא חושייה, אבל ומעטה חושייה, למה לא בא עונש על אברהם בטלה? הוא לא יכול למשום שיבוד, עד שיהיו שבעים נפש. כלומר, אפשר ליישב, שוב, לא רק מצעד חשבון שאברהם היה צריך, אלא שבסופו של דבר, השיעבוד לא שייך, אלא רק כאשר יש פה כבר את מי לשעבוד. כלומר, יש פה התחלה של אומה, כמו שראינו בפסקה הקודמת, שכשיש 70 נפש, אז הנה יש פה איזה ישות, התחלה של ישות לאומית, שהמצרים מתמודדים איתה, יש פה נושא. האבות והשבטים הם עדיין לא עם, וגם לא שייכים בכלל לעולם המצרי, המצרים לא יכולים לשעבד אותם. אבל כשהיו 70 נפש, זה מספר שמתייחס לאומות, באו המצרים, כל עד היו השבטים לא יכלו להם, אחרי שמת יוסף וכל אחד, אז המצרים יכלו לממש את השיעבוד. ולכן לא קשה בדברי חז"ל. אלא שעכשיו אנחנו צריכים קצת יותר להביא לעומק מה יש בשלושת החטאים כביכול של אברהם, שבגללם מגיע הגלות. הנושא הזה יעסיק מאוד את המהר"ל באריכות רבה, כל החלקים הבאים של הפרק. שלושה דברים יש לנו, דעה אחת על זה שהוא שאל במה ידע כי ירשם, דעה שנייה על זה שהוא עשה אנגריה לתלמידי חכמים, שהוא בא להילחם עם ארבעת המלאכים, ודעה שלישית, אחרי שהוא חזר מארבעת המלאכים, למה הוא לא אמר למלך סדום, תביא לי את כל האנשים ויכניס אותם תחת כנפי השכינה. תוכל לומר שדעת רבותינו ז"ל, השם יתברך הביא את זרע אברהם בגלות, מפני שלא היה אברהם מתחזק כל כך באמונה. ראינו בפרקים הקודמים שמעלתו של אברהם זה האמונה, זה עיקר עניינו. הקדוש ברוך הוא תובע מדקדק עם אברהם אבינו בעולם האמונה ברמות גבוהות מאוד, ולכן הביא הקדוש ברוך הוא את זרעו בגלות. אצל אברהם אבינו אמנם היו לו קשיים או נקודה הערה באמונה, אבל הוא כזה מאמין גדול שזה לא עשה לו נזק. אבל בדורות הבאים, החיסרון הקטן שאצל אברהם הוא ידע לאזן אותו, בדורות הבאים זה כבר בעיה חמורה. כאין זה, לא אותו דבר, כאין זה, כותב הרב קוק בתור דוגמה בספרו אורות. בסוף הספר אורות הוא כותב שלהידבק בצדיק זה דבר נפלא. דבר שהתנועת החסידות מאוד עוררה אותו. אדם צריך שיהיה לו רבי והוא נדבק בו, אבל צריך לשים לב. לפעמים אדם נדבק לצדיק וגם לא יש חיסרון, מה לעשות? אין אדם בלי חיסרון, אבל גם לאותו צדיק יש חיסרון קטן, אלא שאצל הצדיק החיסרון הקטן הזה מאוזן, יש לו גם הרבה מעלות טובות, אז הוא מאזן. אבל מי שנדבק לצדיק בכל הלב שלו, אז הוא נדבק גם לחיסרון של הצדיק. וכשהוא נדבק לחיסרון, שזה אצלו, החיסרון עובר אליו, לא אין את אותו, את אותה יכולת לרפא ולאזן את החיסרון הזה כמו שהצדיק הזה, כי הוא רק תלמיד. ואז החיסרון של הרבי עובר אליו והוא לא מאזן אותו. נגיד הרבי, אתן דוגמה, נגיד הרבי הוא לפעמים הוא קצת קפדן, לפעמים קפדנות, כן, אבל כיוון שהוא כזה גם מנהיג של כל כך הרבה אנשים, הוא עושה טוב וכל כך הרבה רבבות, אז מה, הוא נותן את כל חייו למען הציבור, הוא לא חסד, אז זה שגם הוא קצת קפדן, שזה קצת לא טוב, אבל זה נבלע, בטל בשישים, בכל החסדים הגדולים שהוא עושה. אבל החסיד הזה נדבק לרבי, אבל הוא לא עושה את כל החסדים שהרבי עושה, הוא לא כל היום נותן את נפשו לציבור, אבל הוא נדבק לרבי, הוא נדבק לקפדנות שלו, אז הוא נהיה קפדן. אבל הוא לא מאוזן. זאת אומרת שאברהם אבינו יכול להיות שלא סבל מזה, כי הוא מלא אמונה. אברהם אבינו כולו אמונה. אבל אחרי כמה דורות, החיסרון הקטן שהיה אצל אברהם, אצל החסידים של אברהם, אנחנו בניו של אברהם, כולנו בנים של אברהם אבינו. אז החיסרון הזה פתאום מתפתח, שיש פה בעיה של אמונה. מתברר שחסרה אמונה. אז צריך לרפא. איך מרפאים את האמונה? בשביל זה יש גלות. שיקנו האמונה. וידעו כוח מעשה, ועושה לו אהבה בדבורותיו שעושה לו אהבה, כמו שעשה למצרים. זאת אומרת, האמונה היא על ידי יציאת מצרים. בזה שנצא מציאת מצרים באותו טוב מופתים, זה יחזק את האמונה האדירה שלנו בהשם. תראה את יד השם, תראה את גדולתו וגבורתו, ולכן צריך שנרד למצרים. על ידי יציאת מצרים תתגלה האמונה. לכן אומר רבי אבאו. כיוון שאברהם היה לו חיסרון קטן באמונה, הוא לא פתח באשם. אז הוא לא פתח באשם. הוא גייס תלמידי חכמים. למה אתה מגייס תלמידי חכמים למלחמה נגד ארבעת המלכים? הקדוש ברוך הוא יעזור לך, מה אתה לא בוטח בו? תפתח באשם. אילו לקח את הראוי למלחמה, אין זה חטא, שאין סומכים על הנס. אם הוא היה לוקח חיילים מאומנים, צודק. הוא לא סומך על הנס, מותר לאברהם לא לסמוך, חבל לא לסמוך על הנס. לקח חיילים מאומנים. הוא לא לקח חיילים מאומנים. מה לקחת? אתה בדרך חכמים, לא יודעים לי בכלל לא מאומנים, שמה אתה מביא אותם עכשיו? אז אין איזה אין איזה סברה. ולא סברה מעשית, וסתם אתה היית קצת פחדת שאולי יהיה בעיות, וזה יאללה, שתבוא. למה אתה לוקח אותם? אומר לך ביטחון בהשם? לכן, היה לו לפתוח ולא לקח למלחמה, אני חושב שלא ראוי לקחת אותו, שמה אתה לוקח אותו עכשיו?
זה לא מראה שהוא כן בטח? זה שהוא לקח אותו?
מה אתה לוקח את המלחמה? אם אתה בוטח בהשם, תשאיר אותם שילמדו תורה והם יעזרו לך.
מרוב שהם לא מיומנים והוא לוקח אותם, אז זה מראה שהוא לוקח...
אבל יש לי מה לקחה.
כי הוא כל כך בוטח
בהשם. אז אתה בוטח, אתה רוצה לך אותם, חבל, תמשיכו ללמוד. ובזכות הלימוד שהם הקדוש ברוך הוא יעזור יותר עד רבה. זה למה? היה פה רקע שרגע של אברהם ירה. אחת, תבור, אולי זה יעזור. זה שני נש. נשתעבדו בניו אמר, אצל אברהם זה יתאזן באמונה שלו, מלא ביטחון. אבל לדורות זה יצר איזשהו נזק. לכן הבנים השתעבדו, כדי שיראו את גבורותיו, ויראו, אתם לא, אברהם לא האמין מספיק בהשם שיעשה ניסים ונפלאות, הנה, אתם תראו ניסים ונפלאות. בשביל זה צריך להיכנס למצרים, להשתעבד. ונגד כל הסיכויים, לצאת ממצרים בנס גדול. הנה, בשביל זה יצאנו נכנסו למצרים. שמואל אומר, מה פתאום, אברהם, חס ושלום, להגיד שהוא לא לקח בהשם, מה פתאום, רחוק. לחטא היה אחר, שאומר, במה עדה כי רשנה. זה לא מיעוט ביטחון כל כך, כי זה נתינת הארץ. אבל מי אמר, אולי אני לא אזכה, אולי אני לא ראוי, כמו שדיברנו. לכן הוא שאל, ביטחון להציל את אהבה, והוא שאל בוטח. ואז הרוב בגלות 400 שנה, ותנו אמונה שלמה, בימינו באשר. הוא אמר, אתה אמרת, מי אמר שאנחנו ראויים? הנה אתם תראו, שאפילו במצבים מאוד קשים, תמיד תמיד הבטחת השם לעם ישראל לא תעלם. אז מטרת גלות מצרים זה לברר את גודל ההבטחה. בזאת הבטחה, יש הבטחה, והבטחה תתקיים. הנה, אתם רואים, השם יבטיח, מקיים. לא צריך לפחד. אז לפי זה, גלות מצרים ויציאת מצרים, זה תיקון לספקות של אברהם, האם אנחנו רואים, האם ההבטחה אכן תתקיים או לא. רבי יוחנן אומר, מה פתאום? אברהם הוא ראש המאמינים, כמו שלמדנו. לא יכול להיות. עסקנו בזה בהרחבה כל כך גדולה. אלא חיסרון יותר באברהם. הוא לא הכניס גרים תחת מטה השמונה. וזה היה יכול להביא הרבה כבוד להשם, שגרים באים להתגל ולהאמין בו. זה לא שלאברהם היה חסר אמונה, אלא שהוא לא יכל, הוא יכל להוסיף יותר אמונה, והוא לא הוסיף אמונה כמו שיכל להוסיף. כמו שאדם מתעצל שיקנו בריאות אמונה. האם האמונה היא כל כך חשובה? למה לא הזדרזת ולא היית נחרץ? לגרום לעוד אנשים לא לפספס. הנה, יש פה הזדמנות שעוד עוד גויים יקבלו אמונת השם, יאמינו בו. אז לכך נשתעבדו במצרים. וכשיצאו ממצרים בניסים גדולים, אז הייתה, זה יצר קידוש השם גדול מאוד, והרבה באו להתגייר. כן, עלו הרבה אנשים, שכתוב הישמע יתרו, דרכיו, כמו שכתוב בשיר השירים, מעלמות האבוכה. זאת אומרת, כיוון שמעלת אברהם אבינו זה האמון. והיה שלוש מדרגות, בירור, מה חסר ומה, לכן הדור הבאים אחריו יצטרכו לתקן את האמון.
לא סותר את העניין הזה שאברהם נסגר. נפש אשר עשו בחרן.
אבל עכשיו היו פה הזדמנות, נוספת, בארץ ישראל, תראה את הסדומים פה לידך, כולם המומים ממה שעשית, הצלת אותם את ארבעת המלכים. זה הזמן, תגיד למלך דום, קח את כל הרכוש, תביא לי את כל הנפשות, אני אקח אותם אליי לזה כמה חודשים. גם ההזדמנות, ועכשיו, כולם עכשיו מעריצים אותך אברהם, ורואים את גדולתך, ובאמת רואים איך שהשם עוזר לך, זה הזמן, לא? לקרב עוד אנשים לאמונה. אז אם כן, החטא הקטן הזה של אברהם, אבל כיוון שאברהם ראש המאמינים וראש האומה, לכן זה יוצר השלכה לדורות. המכנה המשותף של ההסבר הזה של המהר"ל, ששיעבוד מצרים הוא בשביל יציאת מצרים. אז השיעבוד הוא בשביל היציאה. יציאת מצרים היא דבר גדול של אמונה. יציאת מצרים זה ראש של אמונה. א', רואים כמה השם דואג לאוהביו, שתיים, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ומקיים, שלוש, קידוש השם לעיני כל העמים. אז לפי זה כל הגלות זה בשביל היציאה. כל זה מהלך אחד. ולמה לפי זה? זאת אומרת, לפי זה באמת החטא הוא רק מה שגרם את הירידה למצרים, אבל העיקר בסוף זה היציאה למצרים. זאת המטרה הגדולה. אבל יש פירוש אחר. המהר"ל מביא פירוש אחר. למה? כי זה עדיין לא מסביר הפירוש הזה למה הגזרה הייתה כל כך קשה. לפי ההסבר הזה היה מספיק להגיד, הגר יהיה זרעך בארץ לא להם. והם ביצעו ניסים גדולים. למה צריך ועבדום ועינו אותם? למה צריך למרו את חיים בעבודה קשה? כל הבן הילוד הירות השליחו? למה צריך את כל זה? למה צריך כל כך ייסורים, כל כך קשים? לכן המהר"ל רוצה להסביר הסבר נוסף. עוד יש לפרש, אתם רואים בהמשך, עוד יש לפרש. כל אחד בא לתת למה רואים לזרעו לשיעבוד דווקא. כי ברובד ההסבר הראשון דיברנו על היציאה, עכשיו רוצה להסביר את השיעבוד. לדעת רבי אבאו, הסען גרם את תלמידי חכמים. תמיד חכם, תלמידי חכמים מצד עצמם, לא רואים לשיעבוד. מה זה שיעבוד? שיעבוד זה שאתה מתפעל ממישהו, אתה מושפע ממישהו. ומי מושפע? מישהו בעל חומר. מישהו שהוא החומר ניתן לשינוי. דברים שהם לא חומרים אי אפשר לשנות. אני יכול לקחת את העץ הזה, לנסר אותו, לחתוך אותו, אני יכול לקחת ספר, לחתוך אותו. החומר אפשר לשנות. אבל את הרוח אי אפשר לשנות. אני לא יכול לשנות מתמטיקה. 2 על 2 שווה 4, אני לא יכול לשנות את זה. אי אפשר לשנות. אני לא יכול לשנות חוקים. יכול לשנות חומר, אבל לא חוקים. אני לא יכול לשנות את התורה. כי התורה היא אמת, אלוקית, אפשר לשנות אותו. חומר הוא בר שינוי. רוח, אי אפשר לשנות אותה, אפשר להשפיע עליה. מה זה תמיד חכם? תמיד חכם זה אדם שיותר ויותר חי את האמת. כלומר, את מה שלא משתנה. תמיד חכם הוא נקודת יציבות, הוא חי את מה שלא משתנה, הוא לא מתפעל. זאת אומרת שתמיד חכם במהות שלו הוא לא משתעבד. הוא התפקיד שלו בחברה להיות זה שלא כל פעם משתמשים בו. מה פתאום? זה לא התפקיד שלו. הוא דווקא תפקידו להיות זה ששומר על העקרונות הרוחניים הקבועים שלא משועבדים ולא משתנים ולא מתכופפים לשום דבר. הנקודת, הוא הבן חורין. לכן ראו שלא יש שום שיבוד את תלמידי חכמים. כי זה התפקיד שלהם בחברה. להיות עם השכל הנגדל, תמיד להציב לנגד עינינו את האמת בתהרתה. לכן זה קשור לחירות. כל העוסק בתורה נקרא בן חורין, אל תקרי חרות אלא חירות. מה זה חירות? כשאתה צריך תמיד חכם, זה מאוד חשוב שהוא יהיה בן חורין. אם תמיד חכם, הוא כפוף לכל מיני עניינים, כפוף לצרכי העולם הזה, אז הוא לא יכול למד להגיד את האמת. הוא יחביא את האמת, הוא יסתיר אותה, הוא יטייח אותה. למה? כי הוא כפוף. כפוף לנסיבות, כפוף לדעת קהל, כפוף לצרכים. הוא כפוף לחומר, זה כבר לא תמיד חכם. הוא כבר לא אומר את האמת, הוא לא חי את האמת, המציאות מקופפת אותו. לא, זה חומר, חומרי. הוא מזיז את העקרונות שלו ואת הרצונות שלו ואת הערכים לפי המציאות. זה חומר, זה ערכים חומריים, זה לא ערכים רוחניים. לכן כל כך חשוב שאתה מתחכם, לא משתעבד, ולא מטילים מסק על חכמים. אין שיעבוד בשכל, השכל צריך בין חורים. ואברהם עושה אנגרטר דרך חכמים, זאת אומרת שהוא קצת מקופף את העולם הרוחני אל הצרכים החומריים. תלמידי חכמים יושבים ולומדים תורה, בוא, יש פה בעיה בעולם הזה, בוא תפתור אותה, בוא רגע, זה התפקיד של המתחכם. אני תמיד חכם התפקיד שלו לפתור את הבעיות של העולם החומרי, או את המתחכם התפקיד שלו לכל הזמן לומר את האמת הרוחנית. ולא תמצא מעלת צורה נבדלת מן החומר, כמו שיש בישראל, שיש להם את צורה. ישראל הם התלמיד חכם של האנושות. אנחנו אמורים להיות הצורה של העמים. כלומר, לא עם שמשועבד, אלא עם שכל הזמן אומר את האמת האלוקית. לכן עם ישראל חייב להיות משוחרר ובן חורין ועצמאי. כן.
שהיה כמיקה. שאנחנו כן אומרים שתלמידי חכמים צריכים להתגייס.
למצווה,
תלמידי חכמים צריכים להיות.
כי יש מצווה, אבל יש מצווה, מה לעשות. הוא לא משועבד. לא משועבד לאנגריה. אנגריה הכוונה עבודות ציבוריות לאנגריה. יש מלחמה, מלחמת מצווה, פיקוח נפש. יש משהו אחר שזה לא מלחמה, מלחמת מצווה, אלא עבודות ציבוריות. למשל, יש, אני יודע מה, ראש העיר רוצה לנקות את העיר. אז הוא מגיע לאיזה בית ספר, אומר, פה יש פה כמה חבר'ה, פה יאללה, עושים מבצע, כולכם באים עכשיו, מנקים פה את השוק. זה אנגריה, נקרא אנגריה. אתם פנויים, נכון? אתם פנויים. אז עושים יוס כזה. אז הוא רואה, פה יש בחורי ישיבה, יושבים לומדים. פנויים. בואו, כולכם, הם עובדים, אתם פנויים, נכון? יאללה, כולכם באים עכשיו, עושים פה מבצע. ננקים, מסדרים, דברים כאלו. הגמרא אומרת אותו דבר על עשה. עשה המלך היה... רצה לפנות את החומה, את החומה הגדולה שבנו, הוא רצה לפנות את החומה. זה מבצע גדול, מבצע לכל האבנים להוריד את זה. טוב, מי יעשה את זה? אז הוא קרא לכולם, באו כולם, כל אחד נותן כמה ימים לפרויקט. והוא לקח גם את תלמידי חכמים, על זה הוא נענש. כי זה תלמידי חכמים, אתה עכשיו כאילו מגייס אותם לאיזה מבצע עבודות ציבוריות. עבודות שירות. לא, זה לא התפקיד שלי. אם יש פיקוח נפש, כולם חייבים להציל נפשות. מישהו יגיד, אני תמיד חכם, אני רואה מישהו נופל ידי ומקבל התקף לב, לא, אני מצטער מאוד, אני לא מתורה. אין לי ברור שלי. ובוודאי צריך לצאת ולהציל. כולם יודעים את זה. יש היום בארץ כוללים, שהם כל הכולל הם חברים בארגוני חברה ראשונה. יש כוללים כאלה אברכים. באמצע לומדים, ואז כשיש איזה מצפצף, שיש איזה, אתה יודע, מיד כולם רוצים, יש להם אופנועים, רוצים מיד, מגישים איזו ראשונה. איך אתה? פיקוח נפש. אני צריך לעצור את הלימוד, זה פחות פשוט. אז יש פיקוח נפש של פצוע, אחד, יש פיקוח נפש של כל העם, מלחמה, אויבים, פורצים מלחמה, אנחנו ברור שצריך. פיקוח נפש.
אבל מה שהרב אמר, שברגע שאתה מתחכם, הוא נכנס המציאות יכולה להשפיע עליו, הנסיבות וכל מיני דברים.
אסור.
איפה בסוף הדבר כן המפגש של התלמיד חכם עם כל מה שאנחנו מדברים
עליו? המפגש, אבל התפקיד שלו במפגש להיות זה שהוא מעל המציאות, משהו יותר מגדל, הוא צורה. הוא אומר, הוא חי את האמת, את העקרונות, את הערכים. והוא המציאות, הוא אומר, הוא לא מתקוף עם המציאות, המציאות תתאים אליו. הוא אומר מה צריך להיות, מה האמת, מה נכון. אם יגידו לי כן, אבל תראה, זה לא מבין, לא מסתדר. ראי תמיד חכם, שואלים אותו, האם מותר ככה וככה? אומר לו, תראה, אבל זה קשה, זה לא נעים, זה לא מסתדר. לא רלוונטי. לפעמים אני מקבל שאלות כאלו בהלכה. אבל אתה צריך לענות, אני לא מעיז לעלות, זה לא נעים לתקוע, לא יודע מי את, מי השאלה. אתה צריך לענות, זה לא שאלה בהלכה. זה לא שאלה בהלכה, עכשיו אתה שואל מה קשה לי, זה לא פשוט. אבל אתה ממש שונת את התורה עכשיו, עכשיו שונות את התורה תמיד פעם, זה התורה לא מה התורה אומרת הוא לא משועבד להמציאות זה התורה לחיוב ולשלילה מכל הצדדים עכשיו אם מגייסים תמידי חכמים לעבודות הציבוריות אז זה אומר זה בעצם מעלה שאלה מה זה עם ישראל? רם ישראל הוא צריך להיות התלמיד חכם של האנושות, הצורה, נכון? הצורה הנבדלת, זה מעל האומות. וכשאברהם נוהג שיעור ושעבוד בתלמידי חכמים, זה נמשך גם בזרעו.
זה מתקן את זרעו.
זאת אומרת שהעם ישראל חווה על בשרו, האנושות יותר חווה על בשרו, מה המחיר? ומה קורה כשהתורה משועבדת? ולמה קורה אם התורה משועבדת? ולמה קורה? כשהתלמידי חכמים משועבדים, תראה, זה מזיק. עם ישראל לא ממש את הייעוד שלו. אל תחשוב, תלמידי חכמים זה נושא מקומי, זה נושא לאומי. אם יש תלמידי חכמים, כופפת אותם, תדע לך זה, עם ישראל עכשיו איבד את כל הזהות הלאומית שלו. צריך לבנות את הכל מחדש. איזה נזק נוראי נוצר עכשיו. אז הדגש פה עכשיו זה השיעבוד. כלומר, איזה נזק אדיר, איזה איכות אדיר נוצר, שעם ישראל, עכשיו, עד שהוא ממש את הייעוד שלו להיות, תמיד חכם של האומות, איזה כמה נזק נוצר. אז זה כמו מחיר, כמו תוצר של הטעות הזאת. זה בלי זה, לא להשתמש בתלמידי חכמים, זה דבר חשוב מאוד. לפי רבי אבאו, לפי שמואל, סליחה, טעם אחר. אברהם אמר, במה ידע קיר השן? אברהם הוא המאמין הראשון, האמין בהשן. מלא אמונה. מה זה אמונה? אמונה זה ההפך משועבד. אדם שהוא משועבד, הוא תלוי בכל מיני גורמים, הוא תלוי באנשים, הוא תלוי בטבע, הוא תלוי בממשלה, הוא תלוי בחוק, הוא תלוי בכל מיני דברים. זה חלש, חלושה המציאות, אתה תלוי, אתה נשען על כל מיני דברים. המאמין הוא לא תלוי במציאות. השם אמר, ומה זה משנה מה המציאות? הוא לא תלוי בנסיבות, הוא לא תלוי בעולם. הוא מאמין בהשם, לא תלוי בזולתו. הוא יש לו יציבות, הוא קיים, עומד. והאמונה, כבר דיברנו על זה. אמונה זה חוזק המציאות. המהות של אמונה זה חוסר שיעבוד, לא משועבד למציאות. ומי שחוטא באמונה, אז הוא משתעבד. מה זה לחטוא באמונה? לא מספיק ודאי לך שאם השם אמר, אז ככה יהיה. למה? אולי יהיה ככה, ואם יהיו קשיים, ואם זה לא ילך. תלוי, אולי... אתה נותן לעוד גורמים להיכנס, חוץ מאשר רק לקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. זה נקרא שיעבוד. זאת אומרת, אתה מכניס עוד מרכיבים, חוץ מרק ההבטחה האלוקית, חוץ מרק השם. מי שזוכה באמונה, ראו לחירות, כי אדם שיודע דבר בהשגה וידיעה, ומישהו מאמין בו יתברך, אז הוא נמשך אליו לגמרי, זה גדול מאוד, כמו שראינו, מי שעונה אמן וכולי, זה אמונה. רוח הקודש, כמו שראינו, כל דברים אלו, ראינו כבר עוד פרקים הקודמים. השמחה הגדולה, שאדם משתחרר מכל הגאולה, משתחרר מכל השיעבודים, מכל התיקובים.
הנה, זה האמת.
רצון השם, בהבטחה, השם אמר, בטוח, זה קורה. כאילו זה כבר נמצא. כבר שמח. אין רשות. אז הוא מלא חוזק ומלא גודל. אז כשאברהם אבינו, רגע אחד, שואל שאלה, אולי, לא ברור, אז כבר יש פה חולשה באמונה, כלומר יש עוד מרכיבים חוץ מאשר דבר השם, באמת האלוקית, טוב, הנה, הכנסת עוד מרכיבים, עוד ספקות, הנה, הכנסת את מצרים לתמונה, הכנסת בעצם עם ישראל, צריך עכשיו לקנות את כל מדרגת האמונה שלו, צריך לבנות מחדש את כל עולם האמונה. בהמשך, תדלגו כמה שורות, מוצא את הנקודה העיקרית, מביא דעת רבי יוחנן. אמנם רבי יוחנן אמר, בספר שאני, שלי שהוא ישן, זה בעמודה ימני, עמוד נוזיין בשליש התחתון. בספר שלכם, אמנם, רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן אמר, שבני שהיה מבטר לא להכניס גרים. אברהם נתן כוח ליד לאומות להיות גוברים. אם אתה לא מכניס גרים, תחת שתי השכינה, אתה בעצם נותן כוח להאמין, להמשיך בלי אמונה, להמשיך להיות, לקדם חיים, מדינה, סדום ועמורה, מלכויות, חסרות אמונה. אתה נותן לאנושות להמשיך להיות בלי אמונה, אז זה עם ישראל יפסיד מזה. אתה תראה שאז אם אתה לא משפיע על האנושות, אז האנושות, ואתה מבטר לאנושות, אז עם ישראל ישלם את המחיר, תראה אנושות בלי אמונה, תראה איך הם נראים אחר כך. המצרים האלה, גוברים על בניו. כשבן שאברהם לא נאבק על האמונה באנושות, אז זה הדור, בניו אחר, זה משנה את האנושות. ולפי זה, זה לא רק האמונה היא בשביל היציאה ממצרים, כמו שהסבר הראשון, אלא האמונה, בגלל חוסר אמונה, בגלל עניינים של אמונה, נוצר השיעבוד, כי שיעבוד הוא ההפך מאמונה, ההפך מחירות. שעבוד זה התלות בעולם הזה, התלות באומות העולם, התלות בחומר. אז זה המחיר של היעדר האמונה. ועדיין המערב לא מרוצה. לא מרוצה, זה עוד לא מספיק. למה? כי מה חסר? למה ימררו את חייהם בעבודה קשה? הסברת למה צריך יציאת מצרים. טוב. לא אותה למה שיעבוד. אנחנו לא להיות בשיעבוד, הם ממצרים, ויוצאים בנס גדול. שיעבוד, הסברנו עכשיו, אבל עדיין קשה, למה הם עררו את חייהם? למה לענות אותם? ועבדו ועינו אותם, למה עינו? עדיין לא הסביר את זה. שיעבוד, בסדר, כן, שעבדים. למה צריך לענות אותם? זאת אומרת שחסר פה עוד יותר, להבין יותר לעומק עוד משהו, את ה... מה קרה כאן? מה... למה זה לא רק שיעבוד? יש בו יותר משיעבוד. כן.
בהסבר של השיעבוד, בעצם הגלות זה תוצאה של החוסר אמונה?
גלות?
כן. תוצאה של החוסר אמונה של החטא של אברהם?
כן. למען תדע כי דבר חכמים הם אמת, תדבר לך כל דברי, תדע להבין פנימיות דברי, דבר לך חוכמה עמוקה מאוד, תדע דברים שהתבררו האמיתיים, זה לא ספק. ודע, כי היו דברי חכמים כדברי תורה, הכל בציור שכלי, כאשר הוא לחכמים, החכמים הכל אצלם בשכל, בעומק. כשהם נותנים סיבה לעונש של זרע אברהם, זו סיבה שכלית, הם חוקרים, פנימיות, זה לא סתם הסברי, הם מחפשים דברים מהותיים, פנימיים. וראוי שהעונש נמשך את זרוע של אברהם בשביל אברהם כי חסרון השורש יתגלה בענפים. אז אם כן, כיוון שיש חיסרון בדבר מהותי, צריכים לחפש דברים מאוד מהותיים בשורש כדי להבין למה נוצר כזה נזק בענפים. וצריך להבין את שורש החיסרון. כדי להבין את החיסרון יותר לעומק, אז חז"ל בעצם טוען המערב מתבוננים מי זה אברהם. עוד יותר מעמיקים באישיות של אברהם. אברהם, אומר המערב, הוא אדם יחיד. הוא לא משה רבינו, הוא לא האומה. הוא אדם יחיד. אברהם אמנם הוא ראש המאמינים, הוא ראש האומה, אבל הוא אחד. וכיוון שהוא אחד, הוא חסר. למה הוא חסר? כי הוא אחד. למשל, אחד החסרונות הגדולים ביותר של אברהם אבינו, שהוא לא יצחק. הוא גם לא יעקב. חסרון גדול. ויצחק היה צדיק גדול ביעקב. הוא שונה. אברהם זה אברהם, ויצחק זה יצחק. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. זאת אומרת שלכל אחד היה מעלה מיוחד בעובדת השם. אז זה חיסרון של אברהם. זאת אומרת, לפי זה חיסרון, זה לא כך חטא, אברהם של חטא, בעיה קשה. אלא, אברהם הוא מוגבל, כי בסופו של דבר הוא אברהם. אז כיוון שהוא אברהם, והוא רק אברהם, ולא דברים אחרים, זה נקרא חסר. חסר יחסית. בסדר, חסר במובן של שהוא לא משהו אחר. כל דבר שהוא אחד הוא חסר, הוא שפע שונה. היחידי שהוא אחד ושלם זה הקדוש ברוך הוא. הוא יחיד והוא שלם, בלי חיסרון. אבל כולנו יחידים. משה הוא לא יחיד. כן, משה, עוד בהמשך הספר הוא יעסוק בזה, שמשה הוא לא, הוא כלל ישראל. אבל האבות הם האבות, כל אחד נמצא לבדו. ולכל אחד יש לו את המגבלות שלו גם. זה נקרא שהאבות הם שלושה, הם לא אחד. קורה שלא מספיק אב אחד, כי הם צריכים להשלים אחד את השני. ולכל אחד יש שלושה, כן? כל אחד צריך לזה השלמה, מה שאין לו. אז לפי זה, שאנחנו רוצים להגיד שלאברהם היה חיסרון, הכוונה שאברהם הוא אחד, צד אחד של הסיפור. מה הצד של אברהם? כותב בהמשך, כבר אמרנו, שהאבות הם שלושה. שלושה זאת אומרת, משלימים אחד את השני מכל הצדדים. מה זה שלוש? ראש, סוף ואמצע. אברהם הוא הראש, הוא הראשון, וזו המעלה המיוחדת שלו, שהוא הראשון. יצחק הוא המעלה שלו, שהוא האמצעי, ויעקב המעלה שלו, שהוא האחרון. וכל אחד יש לו מעלה מיוחדת משלו. השני הוא שונה מהראשון. סליחה, התבלבלתי. הסוף זה יצחק, האמצעי זה יעקב, טעות שלי. השני זה הסוף, הקצה שהוא הפכי לאברהם, והשלישי הוא מאחד. אברהם, הוא כותב, מידת אברהם זה חסד. מידת יצחק זה דין, הם הפוכים. הדין יורד לעומק, והחסד לא יורד לסוף הדבר. ויעקב הוא באמצע, מידתו אמת. שהוא מחבר, אין לו ימין ולא שמאל, זרע אמת, אין פסולת וזרוע. ואברהם אבינו, אנחנו רואים שיש לו מעלה מיוחדת מאוד, הוא הראש, הוא ודאי חשוב מאוד, אבל הוא לא יכול להיות בתכלית השלמות. לא יכול להיות שאברהם הוא שלם לגמרי, כי סוף סוף הוא רק אברהם, רק הקדוש ברוך הוא מושלם. לאברהם אין את מעלת יצחק, אין את מעלת השני, ולא את מעלת השלמות, ולא את מעלת יעקב. כי לאברהם יש מעלה שהדגש שלו זה ראש. עכשיו לאור זאת נצטרך לראות את הסוגים השונים ואז לפי זה הוא ירוויח את העינוי גם, את המירות, את כל הצעת, את כל השפשת הדברים קוראים במצרים. טוב.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.